מה קורה נבות?
תירוף אביב, מה איתך?
עד כדי כך?
אתה יודע, הראשון לזאת את הגל השני, אתה זוכר מי זה היה?
זה אתה?
אני, לגמרי.
סבבה. אז לפני שנתחיל, נספר לכם על נותנת החסות החדשה שלנו, תוכנית הצמיחה לסטארט-אפים של אינטל. אינטל איגנייט, תוכנית עולמית של אינטל שמזמינה יזמים וסטארט-אפים בשלבי ה-Seed עד A, להגיש מועמדות ולשפר את סיכויי ההצלחה שלהם. אז אם אתם יזמת או יזם, עם סטארט-אפ טכנולוגי מטורף, פורץ דרך עם טכנולוגיה מליבה ומשבשת, ואחרי שגייסתם כמיליון דולר, באינטל איגנייט מאוד ישמחו לדבר איתכם. איגנייט היא תוכנית הדגל של מנכ״ל אינטל, והתוכנית הזו מייצרת הזדמנויות עסקיות לחברות שלה בכל רחבי העולם. זו תוכנית בת 12 שבועות, שבתקופה הזו החברות עוברות האצה משמעותית בתחומי המוצר, הטכנולוגיה והגישה לשוק, וכמובן אינטל לא לוקחת לא כסף ולא אחוזי בעלות בחברה, ועוד קצת פרטים על אינטל איגנייט לקראת סוף הפרק. בואו נתחיל.
יאללה, מתחילים. זביב, הפרק הזה נולד מזה שחבר פייסבוק שלי, שהוא גם מאזין של התוכנית, גם כן קוראים לו אביב, סיפר שהוא היה באיפשהו בתל אביב על איזשהו דשא ונגנב לו הטלפון, והוא כמובן חסם את הטלפון וכל הסיפורים, ואז כמה ימים אחרי זה הוא קיבל הודעת אס-אמס מאפל שהטלפון שלו נמצא, עם קישור לפתוח את הטלפון. הוא לחץ על הקישור, הכניס את הקרדנשל שלו, את השם
של השמש,
ובאותו רגע הטלפון שלו
כבר לא היה שלו.
נפתח וכבר לא היה שלו. ואז הוא כתב על זה, והוא שאל איך עשו את זה, וכתבתי, ואז היה לי רעיון לפרק, כי אני מכיר את מלך הפישינג של ישראל.
פישינג, כלומר לא דייג.
לא דייג.
דייג של תמימים, מה שנקרא.
אלעד שולמן, שהוא מנכ״ל שעבר של סגסק.
שלום, שלום.
מה העניינים?
מצוין, כיף להיות פה.
כיף שאתה בא, אתה יודע, 2020 הייתה השנה לא מזהירה להרבה מאוד אנשים ברחבי העולם, אצלכם היא התחילה ברגל ימין.
אצלנו היא התחילה מצוין, בימים הראשונים של השנה מכרנו את סגסק.
רגע, תעביר רק את המיקרופון שיהיה מולך, שתוכל שנשמע אותך גם טוב יותר.
מכרנו בתחילת 2020, ממש בימים הראשונים את סגסק.
למי?
לחברה בשם מיימקאסט, עסקת באימייל סקיוריטי. והתחלנו את השנה ברגל ימין.
כמה סגסק גייסה?
גייסה בסביבות $5 מיליון.
וכמה נמכר?
לפי מקורות זרים, באזור $40-50 מיליון.
לא רע, SRX.
כן.
אחלה.
כן, לא רע.
ומה סגסק עשו?
סגסק התעסקו בעולם של אנטי-פישינג, התחלנו לדבר על דיוג, איזה יופי במקרה. זיהוי התחזויות,
הונאות,
בעצם אבל התקפות שלא תוקפות את העובדים של הארגון, מה שרוב האנשים מכירים, אלא מי שתוקף את האדם הפשוט ברחוב, ובאמת אותו SMS שאתה מקבל ואומר לך, פתח את חשבון אפל, או אם לא תלחץ על הלינק הזה, חשבון הבנק שלך ינהל וכן הלאה, אז יש הרבה דברים כאלה שבעצם באים לגנוב פרטים מהאזרח התמים.
אפשר לומר שפישינג זה עתיק כמו המכתב הניגרי משנות ה-80.
זה בדיוק הסיפור הזה, וזה the oldest trick in the book.
אבל לא, הוא מאוד השתכלל.
הוא מאוד השתכלל, וכשהתחלנו את סגסק, זה היה באזור 2017, הסתכלו עלינו ואמרו, מה אתם מתעסקים עם הבעיה הזאת? זאת בעיה פתורה בעצם. אמרנו, לא רק שהיא לא פתורה, היא רק הולכת ונהיית הרבה 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 יותר גרועה, ובאמת זה הגיע לרמת אומנות, תכף נראה לכם גם איזשהו משהו.
נראה, אתה תראה לי משהו במסך,
נראה לך משהו במסך, ואנחנו נתאר באמת.
אוקיי.
וזה באמת, זה בעיה היום, אולי מספר אחת בעולם הסקיוריטי, הכי פשוטה שיש, ועדיין אחת המצליחות שקיימות.
אז למה הבעיה הזאת ניתה מסוים? כלומר, למה הבעיה הזאת חשבו שפטרו אותה, ואיך בעצם ממש לא פטרו אותה?
ניסו לפתור את הבעיה הזאת בעצם בלהגן על העובדים של הארגון, ובעצם לסגור את כל מה שאפשר להיכנס באמצעותו לארגון. אבל אנחנו בתור משתמשי הקצה נמצאים מחוץ לארגון, ואי אפשר בעצם לשלוט על הטלפון שלנו, על המחשב שלנו.
כלומר, אני בתור לקוח של אפל, אני לא נמצא בהגנה של אפל, ואום לקוח של בנק, לא יודע, לאומי או דיסקונט, אני לא קשור להגנה של ה-IT.
אתה לא קשור למערכות שלהם, אתה לא קשור להגנות שלהם, ולייצר מתקפה כזאת מאוד מאוד קל, למצוא כאלה מתקפות, הפך להיות בעיה מאוד מאוד קשה.
כמה כסף נגנב מאנשים בשנה? השוק הזה של פישינג, כמה הוא מגלגל? יש לך מושג?
המספרים נעים בין מאות מיליוני דולרים לגמ מיליארדים. כאילו, זה רגע, כמו את כסף אדירות שפשוט נגנבות.
אז דרך אגב, אני לא יודע גם אם אתה יודע, אבל רק לפני כמה ימים הייתה התקפה בטוויטר, שמישהו הצליח לגנוב את ה-God Tool של טוויטר, ובעצם כתב טוויט בתור אילון מוסק וביל גייטס וג'ף בזוס, ואמר של...
אבל לא בתור טראמפ.
אבל לא בתור טראמפ, הוא אמר, אני מרגיש נדיב, שלחו לי ביטקוין, שכמה ששלחו לי אני אשלח כפול שתיים, ובמצעות התקפה אותי נגנבו 140 אלף דולר, כלומר בעניין של כמה דקות. אז כאילו, הפישינג לא
מת. חי ובועט.
חי ובועט, וזה אחד המקצועות היותר מבוקשים על ידי הרעים.
על ידי הרעים. אז תן לנו דוגמה לפישינג שאולי לא שמענו עליו.
אז בוא אני אראה לך איזשהו סיפור.
אוקיי.
ואז אנחנו נתקדם איתו.
אוקיי.
אני בעצם...
כן, זה דף של גוגל.
מראה פה דף של גוגל, זה בעצם סרטון שמסמלת איזשהו סנריו. אני נכנסתי לגוגל וחיפשתי בעצם לקבל כספים.
כן, receive money, רשמנו בשורת החיפוש.
קיבלתי כל מיני תוצאות, כולל פרסומת לפייפל. אז בעצם אני בא ואני לוחץ על זה, וזה מעביר אותי לפייפל.com, כמו שאתה רואה, זה עמוד הבית שלהם. אני בא ואני אנסה להתחבר לחשבון שלי, אני אכניס את האימייל שלי, זה מה שאני עושה, עכשיו אני מכניס את הסיסמה שלי, ואני אעשה לוגין. ברגע שאני עושה לוגין, אני נכנס לדשבורד של פייפל, תכף הוא יגיד לי, היי אלעד, אני אראה את הכרטיסים שקניתי בסטאב-האב, זה החשבון שלי. עכשיו אני אבוא ואני ארצה לראות מה יש לי פה בחשבון.
גם יש לך מנוי בצ'ארלטון, אני רואה.
כן, ואם אתה רואה עכשיו פה, אתה רואה שיש לי... יותר מיליארד דולר, 2.5 מיליארד דולר בחשבון, אז עשיתי אקזיט אמנם, וזה
מוצלח.
אבל לא עד כדי כך.
לא עד כדי כך, אבל אם אתה מסתכל פה, ראית פה איזשהו משהו חשוד בסיפור הזה?
עד עכשיו לא.
עד עכשיו לא. אז בעצם זה אמנם החשבון שלי, אבל זאת הייתה סימולציה של התקפת פישינג מאוד מתוחכמת. בעצם יצרנו פה איזשהו שכפול מראה לייב של פייפל, ובעצם יש פה מישהו שיושב באמצע בין פייפל לבין המשתמש, ומשנה פה את הסכום. אין לי באמת 2.6 מיליארד דולר, יש לי 80 דולר בחשבון הזה, אבל זה רק להראות שיש פה שליטה, ובאותו רגע לתוקף יש את השם משתמש, את הסיסמה שלי, יכול לעשות משהו רוצה בחשבון.
יצא לכרטיסי אשראי שלך.
יצא לכרטיסי אשראי ועושה הכל, וכמו שראית, זה נראה כמו paypal.com, זה האתר, ה-URL נראה אותו דבר, ובעצם...
אז איך זה עובדים? הרי כולנו למדנו להסתכל על ה-URL ולראות שכתוב שם...
על הכתובת, שזה באמת paypal.com או facebook.com.
ולא paybel.
אז קודם כל חלק מהאנשים לא שמים לב לשורה. גם מי שמסתכל, אם תסתכל פה, אביב, מה כתוב פה? כתוב פה paypal.com. נכון. אז הדבר הזה רק נראה בעין כמו paypal.com. אם תסתכל ממש מקרוב על ה-P, היא נראית טיפה אחרת. זה P בשפה שהיא לא אנגלית. ובעצם יש אפשרות להחליף פה תווים ולייצר מיליארדי ואולי מאות מיליארדי פרמוטציות שנראות כמו פייפל, אבל הם לא. והעין האנושית לא יכולה לקלוט את זה. אנחנו מתרגמים את מה שאנחנו רוצים לראות. אנחנו לא כל היום חושבים מי עובד עלינו.
כן, אז זה יכול להיות ה-R הרוסית בעצם.
בדיוק. ולכל אות יש בעצם עשרות או מאות פרמוטציות, ואז תעשה מכפלות, פה אתה תגיע למספרים היסטריים, וזה בלי זה שיש, זה paypal.com, אבל יש paypal.co, paypal.coil, וכן הלאה, יש המון.
אבל רק paypal, יש בנק אוף אמריקה, וכל מיני דוגמאות לפישינג.
אחד הפתרונות שבעבר ניסו לפתור, זה בעצם לקנות את כל הפרמוטציות האלה, אבל אנחנו מראים בקלות שיש אינסוף פרמוטציות, אי אפשר לקנות, אם כל דומיין עולה 5-10 דולרים, אתה לא תשקיע עכשיו מיליוני או מאות מיליוני דולרים בשביל לקנות את כל הדומיינים. אז זאת אחת הבעיות שבעצם יש אינסוף אפשרויות לרשום דברים שנראים דומים לכל ארגון שתביא. הדבר הזה שהראיתי לך, אפשר לסמלץ אותו בקלות על כל ארגון שתרבי לנו.
ושום, והם לא כמו שהיו רואים פעם או בהתקפות פחות מתוחכמות, שמנסים לשכפל את הדף של פייפל, אלא ממש אתה רואה את הפייפל המקורי, כלומר הם עושים איזשהו אייפריים ומריצים את האתר של פייפל בתוך האייפריים.
זה התקפה דינמית, ובעצם הכל שם קורה, והמשתמש לא רואה שום דבר שהוא בעייתי. אם פעם היית צריך להכניס את הפרטים שלך, ואז הוא אומר לך, אופס, הייתה טעות, ומעביר אותך לאיזשהו אתר, פה נכנסת, אתה רואה את החשבון שלך, אתה רואה את הכסף שלך. אם לא הייתי משנה את זה ל-2.6 מיליארד דולר, הייתי רואה את הכסף שיש לי שם, לא היה לי סיבה לחשוד שזה לא אמיתי בעצם.
אז אוקיי, אז זה הבעיה, אבל... ולשלוח אס-אמס מאפל זה אפילו יותר פשוט, נכון?
לשלוח אס-אמס מאוד מאוד פשוט, ושם בלינק אתה שם מה שאתה רוצה.
ואיך אפשר לשלוח אימייל שמגיע כאילו מאפל, שאני רואה
אז יש שתי שיטות. אחת, זה בעצם שאתה רק רואה שזה כאילו נשלח מאפל בפועל, זה נשלח מכתובת אחרת לגמרי, זה איזשהו משחק טכני שאנשים יכולים לחפש ולראות, או באותה צורה, אם אני משתמש באפל עם פי רוסית, אז עדיין הדומיין הזה זה דומיין שלי, ואני יכול לשלוח ממנו מיילים, ובעצם גם אם תענה זה יגיע אליי.
אז מה סגסק עושה או עשתה?
סגסק עושה ועשתה, אז היה לנו שני פתרונות בעצם. אחד זה בעולם המודיעין, זה בעצם לאסוף מידע על הכנה של מתקפות כאלה ולזהות אותם בשלבי הבניית התשתית. והדבר השני זה ברגע שאנחנו מזהים שיש איזושהי מתקפה באוויר, אז גם להתמודד עם החיסול שלה, בוא נקרא ככה, להוריד אותה שהיא לא תהיה זמינה באינטרנט, שמשתמשים לא ייפגעו, ואם יש חשיפה של משתמשים, אז לצמצם את הנזקים.
כלומר, אפילו לפעמים לפני שההתקפה בכלל קרתה, כלומר שזה רק בסטאפ של ההתקפה.
רק בסטאפ, להוריד את זה, המטרה בסופו של דבר, למנוע ממשתמשים תמימים ליפול קורבן.
ומי הלקוחות שלכם? כי משה ישראלי לא ישלם לך כסף כדי שאתה יודע... יהיה סיכוי שמישהו יתקיף אותו עם פירוסית באפל.
נכון, אז פה זה כבר בעיה שנופלת לעולמות של הברנד. יש מקומות שכן אחראים על הדבר הזה, כמו בנקים שאחראים על כספים שנאבדים ככה, יש מקומות שלא, אבל יש פה בעיה תדמיתית מאוד מאוד קשה. אז הארגונים, בעצם הבנקים, פייפל וכן הלאה, הם הלקוחות שלנו שבעצם מנסים להגן על הלקוחות שלהם מחוץ לכותלי הארגון שדיברנו עליהם קודם, לא רק על העובדים שלהם, אלא עכשיו להגן על הלקוחות, שזה הדבר הכי חשוב שיש להם.
כן, כי בעצם הסיסו, נכון, בארגון, שזה הבן אדם שאתה מכרת לו...
Chief Information Security Officer, נכון.
נכון, בעצם הוא גם חשוף לסנקציות פליליות לפעמים בשווקים מסוימים.
נכון, יש להם liability, ודברים כאלה שנאבדים, לא רק כסף, יכול לאבד גם מידע פרטי, כמו המידע הרפואי שלך. שזה הרבה הרבה יותר חמור. אז כן, יש חשיפה לא, יש חשיפה למנכ״ל, לבורד, אז יש פה אספקטים גם כספיים וגם לגליים שהם חייבים בעצם.
ומי הלקוחות שלכם היום או שהיו?
זה המון כמובן בתעשיות הפייננס, אבל זה רלוונטי לכל ארגון בעולם. יש לנו לקוחות בעולמות של ריטייל והלפקר וטרנספורטיישן ולוגיסטיקה,
ותופסים התקפות, או שזה כזה קורה פעם בשנה?
זה תופסים עשרות ומאות, ולפעמים יותר ביום.
וואלה.
זה התקפות שקורות כל הזמן, כל רגע נתון, יש התקפה באוויר שצריך להתמודד איתה, יש ארגונים שסובלים מזה אלפי פעמים בחודש.
מה, בנק? כי זה בנק אוף אמריקה?
בנק אוף אמריקה זה ברמה של אלפים בחודש.
באמת?
בנקים בארץ זה ברמה של עשרות פעמים בחודש. כאילו כל יום יש התקפה כזאת על בנק בישראל.
אז מה, אם אני משתמש, איך אני יכול למנוע את זה? כי אתה יודע, אני משתמש פשוט.
כן, אני לא יודע להבדיל בין הפי באנגלית לפי הרוסית.
אז קודם כל, יש פה סתירה בין חוויית משתמש נעימה ונוחה לבין הבטחה. אז אחד הדברים הכי בסיסיים שיש זה שאין מתנות, אין כסף חינם. אם שולחים לך מבצע יוצא דופן, כנראה שהוא יוצא דופן ואתה לא צריך ללחוץ. לינקים בגדול, זה עוזר לנו, אבל זה דבר שהוא מרושע.
אז נסיך ניגרי לא צריך את...
נסיך ניגרי לא צריך, אבל גם ננעל לך הטלפון ושלחו לך איזשהו לינק, אז בדברים האלה, ברגע שאתה צריך להכניס פרטים אישיים, ההצעה שלי זה... תלך, תקליד apple.com, paypal.com, תלך לאתר או בוקמרק שיש לך, אל תלחץ על לינקים, הלינקים האלה אפשר לשנות אותם בקלות, ובכל מקום שאפשר לחשוד טיפה, אז צריך לחשוד, אי אפשר להתמכר לזה ובעצם להיות משותקים, אבל כל דבר שאתה צריך להכניס את הפרטים שלך,
אז אתה לא לוחץ על שום לינק שאתה מקבל באימייל, אתה תמיד כותב את ה...
אני לוחץ על הרבה לינקים, אבל כל לינק שאני לוחץ עליו, אני בוחן אותו, מסתכל עליו, מעביר אותו בהרבה מסננות. כשאני צריך להעביר כספים בבנק שלי, אני נזהר 200,000 פעם, שום לינק לא נלחץ.
אוקיי, ובוא נחזור שנייה לסגסק, לחברה עצמה. עם מי קמת את זה?
הקמתי את זה עם בחור בשם גדה קוקה.
שמה, איך הכרתם?
אנחנו הכרנו בחברה בשם SAP.
משהו קטן, לא?
משהו קטן, איזו חברה קטנה.
ענקית התוכנה הגרמנית, כן.
אנחנו שנינו רצנו באיזשהו מיזם פנימי, איזשהו אקסלרטור פנימי. לא הכרנו אחד את השני, כל אחד הריץ איזשהו מיזם אחר בעולם הסייבר, ונפגשנו בגמר בברלין בעצם.
מה, סוג של האקתון פנימי?
סוג של האקתון פנימי, אבל שרץ סדר גודל של שנה, וקיבל גם איזשהו תקציב סיד, ועשינו ולידציה עם לקוחות. הגענו שנינו לגמר, ושם אמרנו, אוקיי, יש פה שני אנשים שאוהבים להרים דברים, יש פה משהו נחמד. ואחרי זה גם ניסיתי לגייס אותו לצוות שלי, ובאיזושהי נקודה אני יצאתי מהחברה, ואז כאילו אמרתי לו, יאללה, בו הולכים להקים איזשהו משהו.
וכמה זמן סגסק הייתה קיימת עד הרכישה?
רגע, אבל לפני זה עבדתם בוטסטראפ, נכון? היה לכם בתקופה די ארוכה שעבדתם לקוחות ואתם.
אז סגסק הוקמה באזור אמצע 2017, רצנו שנה שלמה בוטסטראפ לגמרי,
לקוחות,
הכנסנו, אני דיברתי עם משקיעים ואמרתי להם, חבר'ה, הקמנו באמצע 2017, סוף 2017 הולך להיות כסף של לקוחות. הסתכלו עליי, כאילו נפלתי מהשמיים. ואחרי זה שבאתי לדבר עם אותם משקיעים, אמרו לי, רגע, יש כסף, עמדת ביעדים שאמרת לנו, אמרתי להם, לא, הכפלתי את זה. וכן, הגענו לעשרות רבות של לקוחות, משלמים, אצלנו כולם שילמו מהיום הראשון, וגדלנו, עד סיבוב הראשון, הסיד הראשון בעצם, היה רק עבור שנה.
ומי המשקיעים שפגשת אותם ואחרי זה הפתעת אותם עם פי שתיים בהכנסות?
זה משקיעים שהיו גם VCs פה בארץ.
מי?
מעדיף לא לנקוב בשמות.
כולם, מה?
כולם, כן.
מה זה כולם?
לא, נפגשתי עם לא מעט, אבל...
לא, לא, אני שואל מי בסוף חתם לך על הצ'ק.
מי בסוף חתם על הצ'ק? בסיבוב הראשון היה על ידי אינוג'י, קורפורט וי-סי, גרמני, ובסיבוב השני הם גם הצטרפו, אבל מי שהשקיע זה היה המיימקאסט שבסוף רכשו, אז זה היה הכניסה הראשונה שלהם.
למה אינוג'י חברת אנרגיה? כלומר, מיקי היה פה באולפן, דיברנו איתו. מה להם ולסגסק?
אז אינוג'י בעצם משקיעים בכל דבר שיכול להשפיע על עולם האנרגיה העתידי. וסייבר סקיוריטי, ומשקיעים הרבה בסייבר סקיוריטי, זה אחד מהם. כל חברות האנרגיה למיניהם, וכל מי שקשור, הוא בעצם חשוף עם מידע רגיש, עם כסף, עם תשתיות קריטיות להתקפות סייבר. פישינג זה אחד מהם שאני יכול בשנייה לגנוב את המפתחות של תשתית קריטית ולהפיל מדינה. אז משהו שהיה מאוד חשוב, הם השתמשו בנו בתור לקוח, גם החברה שרכשה אותם, איון, גם משתמשת בזה, לקוחות שלהם השתמשו בזה.
תגיד, ועכשיו, אתה גם כנראה מפספס התקפות, נכון? אתה לא יכול לפספס את כל ההתקפות בעולם.
לא ניתן, ובעולם הסייבר אין דבר כזה 100%, לא קיים. אבל אנחנו ראינו והוכחנו ועדיין מוכיחים שאנחנו תופסים 99, לא יודע, נקודה מה, אחוז מההתקפות, תופסים יותר מכל אחד אחר שקיים בעולם הזה, תופסים לפני אחרים שתופסים את זה, אבל אין 100%. תמיד, ואני יודע איפה החולשות שלנו, אני יודע איפה אפשר להביס אותנו, אבל דאגנו שכל דרך שתוקפים משתמשים בה היום, אנחנו יודעים למצוא אותם. 100%.
אתה יודע שאני ראיתי איזושהי התקפה, לא מזמן שמישהו ניסה לתקף אותי, ובזכות אלעד אני גם יודע כבר לזהות, וזה היה נורא מעניין, כי הוא אפילו היה לו SSL. כלומר, על הדומיין שלו היה...
מה שהראיתי קודם, בפייפל.com, היה לו SSL, כי הדומיין הזה הוא שלי, אין לי בעיה לרשום סרטיפיקט על דומיין שהוא שלי. אז היום סרטיפיקטים יש לכמעט כל התקפות הפישינג, אם פעם אמרו, תסתכל על הסרטיפיקט, כבר לא רלוונטי.
אז כלומר, ההבטחה שאתה רואה כאילו את המנעול הירוק זה...
כן, של ה-HTTPS.
כן, המנעול הירוק מבטיח בסך הכל שהתקשורת עצמה היא מוצפנת. זה לא אומר שהאתר מאובטח ואי אפשר לתקוף אותו. זה אומר שהנתונים עוברים בצורה מוצפנת, וגם את זה מראים בקלות איך אפשר לשבור.
הבנתי, אז גם על זה אי אפשר לסמוך.
בגדול, עד כדי, סמוך בסופו של דבר על עצמך.
הבנתי, אז אוקיי.
אל תתפתו לעסקאות בשטח.
בדיוק, אין דבר כזה כסף חינם.
זה לא כסף חינם, אתה יודע.
נכנסת לחשבון פייפל שלך, זה כסף שלך, כביכול.
לא, גם אני יכול להגיד לך שקרובת משפחה שלי קיבלה אס-אמס, החשבון שלך בפייפל בסכנת, תלחצי על הלינק כדי לדעת שאת זה את. אתה יודע, היא לא שום סכנה.
נכון, ויש גם הרבה אס-אמסים אמיתיים כאלה, ומיילים אמיתיים שנשלחים, שאני פונה לחברות, ואני אומר, חבר'ה, אתם שולחים מייל והודעה שהיא נראית כמו התקפת פישינג. אז
כן,
אז כדאי לנסח את זה אחרת.
כדאי לנסח אחרת, כדאי, בסופו של דבר, גם מתקשר אליך מישהו, מציע לך איזושהי הצעה, גם אם זה מהבנק שלך, אני אומר, סליחה, מאיפה אתם, איזה סניף, אין בעיה, אני מתקשר אליכם, אני רוצה לוודא שאני מדבר עם בן אדם הנכון.
אתה אפילו לא מקבל שיחות טלפון.
שיחות טלפון עם מבצעים, אין דבר כזה, לא מעניין. אין בעיה, מי אתה, באיזה סניף אתה, אני מתקשר לסניף, אני מבקש אותך.
היה סיפור מאוד ידוע לזוג פאוור קאפל בעולם התקשורת, שהופץ משהו באחת הרשתות החברתיות, אני חושב, או שנשלח אס-אמס מטעמם, אנחנו בצרה, תשלחו לנו מהר 3,000 שקל כדי להציל אותנו, אנחנו לא בארץ, ואנשים, מה שקרה, היו כאלה ששלחו כסף.
המון, וקורה עוד המון מקרים, כמו זה נקרא גם איזשהו CEO פורד, עונת מנכ״ל, המנכ״ל נמצא באיזו טיסה, לא בימים האלה, שולח הודעה ל-CFO, הוא אומר, תקשיב, אני חייב שתעביר עכשיו $50,000 על חשבון הזה, אני בטיסה, אני לא יזמין, אני חייב שתעשה את בשעות הקרובות, עוד 8 שעות אני אנחת, תגיד לי שזה בוצע. המנכ״ל נמצא, זה ה-CFO מקבל, אחרי זה הוא רוצה להגיד למנכ״ל שלו, אני לא ביצעתי את ההוראה שלך, אז
אז מה עושים? דבר ראשון, מנסים ליצור קשר חזרה.
נכון.
כי אולי המנכ״ל לא בטיסה, ואולי החברים שלכם לא בצרה.
על זה, זה אחד הדברים שהרבה קיבלנו את זה בצבא. יש ספק, אין ספק. אז אל תפחד, ותמיד עדיף לשאול עוד פעם ועוד פעם, שהבן אדם השני יתבאס עליך, יתעצבן עליך, ושלא תהיה טעות שתעלה הרבה מאוד כסף.
אבל רגע, הונאת מנכ״ל, אני מנסה עכשיו איך הוא עושה את זה, הוא שולח דומיין מהאימייל של המנכ״ל, אבל הדומיין שונה, הוא לא IBM.com, הוא I עם I כזה עם צ'ופצ'יק.
או כזה, או שנראה כמו, יש כל מיני דרכים, והרבה פעמים אתה יכול גם, אם אתה תענה למייל, אז יכול להיות שהבן אדם יעשה אינטרספשן למייל הזה בצד השני, ואז זה יגיע לבן אדם שהוא לא המנכ״ל האמיתי.
כן, אז הוא...
בדברים כאלה, תרים טלפון, אז אתה שלחת את המייל, הכל בסדר. אם לא, אז
עולים... כן, כי אם אתה עושה ריפליי, אתה עונה...
זה קורה דרך אגב גם ב-VCs בארץ.
כן, VCs בעולם הסקיוריטי.
כן.
מה היה? אני לא מכיר.
שהם עשו אינטרספשן למיילים שהיו בין ה-VC לבין חברה שרצו להשקיע בה, ואז אמרו להם...
VC ל-CFO?
ל-CFO, ואמרו, תקשיב, במקום להעביר את הכסף לחשבון של החברה, יש לנו איזה בעיה, תעביר לנו זה לחשבון אחר. וסדר גודל של איזה מיליון דולר עברו ככה מה-VC לתוקף בעצם.
וואלה, כן. מתי זה קרה?
שנה שעברה, יש סיפור די גדול.
שנה, שנתיים אחורה, אני חושב, כן. משהו כזה.
איך כן. אני פספסתי זה? איפה הייתי באותו רגע?
היית
אני...
בהקלטות של פודקאסט, כנראה.
כנראה. תגיד לי, אז אוקיי, אז עכשיו מיימקאסט קנו את סגרסק, מה הם עושים עם זה?
מיימקאסט יש להם סדר גודל של 38,000 לקוחות, בעצם פריסה עולמית.
חברה, מאיפה המטה שלה?
בלונדון ובבוסטון, עם פריסה גיאוגרפית מאוד נרחבת, ובעצם הם הקימו עכשיו את מערך ההגנה מחוץ לכותלי הארגון. הם כעשו שתי רכישות, אנחנו ועוד איזושהי רכישה, שבעצם אמורות להשלים את הפתרון מחוץ לפרימטר של הארגון, ובעצם לקחת את זה ולעשות את זה את large scale, מה שאנחנו היה לוקח לנו המון זמן לעשות, הם באמצעות כוח הפצה אדיר, יכולים לעשות את זה.
זה לא חברה כזאת ותיקה, נכון? מתי קמה מיימקאסט?
מיימקאסט קמה ב-2003, אם אני לא טועה. חברה ותיקה, התחילה בדרום אפריקה, עברה ללונדון, זה לארצות הברית.
אז מה עכשיו? חיי קורפורט?
חיי קורפורט, כן, בפנים.
מה זה בפנים? בבית.
בבית, כן, לצערנו. בעולם הזה של הבטחת מידע, זה קלאסי לעבוד מהבית, עכשיו עובדים יותר. בעולם שלנו, זה רק הגביר את הצורך בפתרונות כמו שלנו, כי כולם נמצאים עכשיו אונליין, אתה לא יכול עכשיו ללכת לחנות, אתה קונה ברשת, אז היה המון התקפות. דרך אגב, סביב קוביד ראינו המון התחזויות, אתרים מתחזים, צ'ריטיז מתחזים, שאוספים תרומות. כן, המון התקפות פישינג ברמות מטורפות. כמות הדומיינים שנרשמה סביב קוביד באזור מרץ, היו סדר גודל של אלפים ביום.
באמת?
ביום.
באיזה גיאוגרפיות התוקפים נמצאים בדרך כלל? יש לכם מושג?
בכל מקום בעולם, זה משהו שצריך סקילס מאוד מאוד קטנים. יש גם קיטים באינטרנט, ילדים בני 15 יכולים לעשות את זה בשירותים.
לא צריך להיכנס לדארקנט בשביל...
לא צריך להיכנס לדארקנט, הבעיה היא בעיית אופן ווב, היא לא בעיית דארקנט, המשתמשים הלקוחות שלך נמצאים באופן ווב. אז כולם חושבים שזה סין ורוסיה, יש בכל מקום, יש תוקפים בארץ, יש תוקפים באירופה, בארצות הברית, זה...
אבל העבודה שלך היא לא תפוס אותם, היא רק להוריד להם פטיש על התקיפה.
אנחנו לא תופסים אותם, למרות שיש לנו הרבה פעמים פרטים על התוקפים, שאנחנו מעבירים את זה לרשויות. המטרה שלנו זה לגרום לזה שמשתמשים לא יתקפו. אבל אם יש לנו פרטים מעניינים, אנחנו מעבירים לרשויות.
מה, לאיזה רשויות? משטרת ישראל?
משטרת ישראל, FBI,
אינטרפול,
דברים כאלה.
אבל, רגע, אבל בעצם שאתה מדווח, למי אתה מדווח? אתה מדווח לגוגל ולמייקרוסופט, כאילו לדפדפן שלא יש לסגור את זה, אני לא מדווח.
אז יש פה שני גורמים שיכולים, כמה גורמים שיכולים להפיל. אחד, יש את הדומיין, שרשם הדומיינים יכול בעצם להפקיע אותו.
זה גו-דאדי
כזה.
זה גוגל, גו-דאדי, וכן אמזון. יש את מי שמאחסן את האתרים, שזה גם גו-דאדי, אמזון וכן הלאה. והם יכולים להוריד את זה. יש את הגורמים שיכולים בעצם לחסום את האתרים, כמו Google Safe Browsing, אנטיווירוסים, Spam Filters, DNS Providers וכן הלאה, שבעצם יכולים למנוע שאי אפשר יהיה להגיע לאתר הזה, אבל הוא עדיין למעלה. יש כאלה שממש מורידים אותו.
אז אתה מדווח לכולם?
מדווח לכולם, במקביל, וגם בקשר איתם. יש כאלה שעונים לטלפון, יש כאלה שיש לנו API אוטומטיים איתם, ויש, כל דרך אפשרית.
ויש כאלה שאומרים לך, מה אתם? זה בלבל את המוח, כאילו, עזוב.
יש כאלה, ויש להם מחויבות לגלית לעשות משהו, אז גם כאלה שגוררים רגליים, אנחנו יושבים להם על הראש ומאיימים עליהם ומה שצריך.
תן ציון למשטרת ישראל בהקשר הזה של פשיעת סייבר.
עושים המון, יותר ממה שאני חשבתי לפני שנכנסתי לזה. תמיד אפשר לעשות עוד, אבל יש משאבים מוגבלים, והתוקפים כל הזמן גם משתכללים, זה חתול ואכבר, אבל עושים עבודה לא רעה בכלל.
לעומת ה-FBI איכם, באותה רמה?
כן. משקיעים פה לא
מעט. ברמה טכנולוגית או בכוח אדם, אני מניח שהרבה פחות. כוח אדם,
אבל ברמה טכנולוגית יש פה, מנצלים פה את ה... לא מנצלים, נעזרים בחברות שיש, בטכנולוגיות שיש, הם מפתחים בעצמם.
כן, אתה רואה, הם עובדים איתך יחסית צמוד בדבר?
לא, זה לא צמוד, כי מעולם לא התיימרנו להיות חלק מרשויות החוק ולעזור לזה, אבל כשצריך, משתפים פעולה, ואתה רואה גם את הפעולות שלהם, מדברים.
לא חסרות הודעות ברשתות חברתיות שאנשים מקבלים מכל מיני נשים אקזוטיות עם טעויות כתיב שלא עלינו. מה זה הדבר הזה? למה הדבר הזה
יום,
קיים?
כל יום.
ולמי יש את האינטרס להפעיל את הפרופילים המוזרים האלה?
אז פה זה בין כאלה שרוצים כסף, וזה מגיע גם לארגוני טרור, שרוצים לדוג איזשהו חייל ש... קצת בא לו להשתעשע.
אז הם צריכים קצת להשתכלל, כאילו לא מספיק לעשות גוגל טרנסלייט להודעה שלך.
יש פה שתי טכניקות. אחת זה טכניקה שאומרת, אני רוצה לצוד את אביב, אני אעשה משהו מאוד ממוקד נגד אביב, וזה יהיה מאוד מאוד חכם, והשנייה זה, אני שלח לחמך, ובסוף יהיה את הסליחה, את האהבל שיפול בזה.
את הדג שיתפוס את הפיתיון.
כן, אז ככל שאתה יותר מתחכם, אתה צריך להשקיע יותר מאמצים. ולפעמים אתה אומר, אוקיי, אני אעשה עבודה של 5 דקות, ואני אתפוס איזה 3-4 דגים ברשת. אם אני רוצה לדוג את אביב ספציפית, כי אני יודע שיש לו מידע מאוד מאוד רגיש, שם צריך להשקיע, ולפעמים זה השקעה אדירה.
כמו מה? מה עושים? ממש בונים חיים
מלאים? בונים פרופיל סביבך, מתחברים לאנשים שאתה מכיר, אולי יתחברו אליך באיזושהי דרך, ולאט לאט יבנו. זה כבר עולם...
בונים אמינות.
כן, זה כבר עולם, כמו שרואים בסרטים, על איך מפעילים סוכנים וכן הלאה, זה כבר מתקרב לדברים האלה.
אבל שוב, אתם לא נכנסים לתחום הזה, נכון?
לא, אנחנו לא בעולם הזה.
תגיד, מה התקפה הכי משוכללת שראית בזמן האחרון, שאמרת, בוא נה, הפתיעו אותי, הצליחו, בכל הכבוד.
הדברים, איפה שהם משתכללים זה כשהם מנסים להתחבא מאיתנו. שזה, דיברנו על זה באופליין לפני כמה ימים.
בהתקפה שאני שלחתי לך.
כן, שהם חוסמים כתובות IP מסוימות, ואתה צריך להיכנס מעיר מסוימת או מגיאוגרפיה מסוימת, או אתה צריך להיכנס עם דפדפן מסוים או מכשיר טלפון מסוים. זה עובד באייפון וזה לא עובד באנדרואיד. או זה עובד בפלאפון וזה לא עובד במחשב.
שוב, אני אסביר, כי ה-URL שאני שלחתי לאלעד, אמרתי לו, התקיפה אותי, אני לא מבין, זה נראה לי שהם מפגרים בתקיפה, שזה לא עובד. ואז, כי אני נכנסתי ל-URL הזה, וה-URL הזה הביא אותי לאתר הלגיטימי. כלומר, כאילו הוא עוזר לי להגיע לאן שאני רוצה להגיע, ואז הוא אומר, אוקיי, הם מסתירים ממך את ההתקפה האמיתית, כי היא לא מיועדת אליך, מיועדת למישהו אחר. אז אתה לא יכול להיות ההתקפה. מישהו אחר יחטוף אותה.
יש תופעה שהיא תופעת צד לפישינג, שנקראת catfishing, התחזויות. עד כמה אתה בקיא בעולם הזה?
מכיר אותו? לא, 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 לא השתעשנו בו יותר מדי.
לא השתעשתם יותר מדי.
מה זה קאטפישינג?
סליחה, יש אפילו סרט יהודי מאוד מפורסם.
ראיתי אותו, אבל...
אוקיי, קאטפישינג. אנשים שמתחזים לאנשים אחרים, בדרך כלל הם נמצאים באתרי הכירויות, אוקיי? פונים לכל מיני אנשים. זה הרבה פעמים לא קשור לכסף, זה פשוט מחלת נפש של אנשים שרוצים ליצור לעצמם איזה סוג של אבטר ולנהל חיים כפולים, ולתקשר עם כל מיני אנשים.
אבל טוב, שמה ביזנס שלהם הוא לא עשור בכסף.
לא עשור בכסף, אבל בוא נגיד ככה, ישברו הרבה לבבות, ו...
אתה יודע, אז...
כן, יש פה איזה מחלת נפש כלשהי שמעורבת כנראה בהרבה מהמקרים האלה.
אז תגיד, אני חושב שיש פה עוד תוקפים שיודעים על הקיום של סגסק ומנסים להתחבר מ...
אנחנו ראינו את זה, היה לנו אפילו בוט לטלגרם, שחיפש כל מיני דברים, וראינו תוקפים שמתחזים לאותו בוט.
וואלה, מה זאת אומרת? מה הבוט בטלגרם עשה?
הבוט בטלגרם זיהה פרופילים מזויפים, וזיהה הודעות בעייתיות, ומחק אותם, הוא עשה בן לכל מיני אנשים בקבוצות, והבוט השני, הוא התחזה להיות הבוט סקיוריטי של סגסק, ובעצם להגיד לאנשים, דברים טובים, ובואו תשקיעו בי ודברים כאלה.
וואלה, אז אתה אומר, אנשים גם ניסו לעשות פישינג להישג עסק.
כן, דרך אגב, ה-CFO שלי מקבל פעם, ה-CFO שהיה שלי, פעם בשבוע מקבל מייל ממני, שאומר לו, אלעד, אנחנו, קוראים לו טל, טל, אני צריך קצת כסף, בוא תעביר לחשבון הזה. עכשיו, הוא... מעבר לזה שהוא נמצא בחברה והוא מכיר, הוא לא שהיה משחרר כמעט שקל בלי לדבר איתי טלפונית, כולל לי, אם אני הייתי מבקש, הוא אומר לי למה אתה צריך. אז זה תמיד היה בטלפון. אבל הוא עדיין פעם בשבוע מקבל, אנחנו מקבלים מיילים מאופיס 365, בוא תאפס את הסיסמה שלך, קבוע.
הם כאילו החליטו להתלבש עליכם, כי אתם נגדם או מה?
כי... לא בטוח, יכול להיות שכן, אבל לא בטוח. יכול להיות שזה פשוט כי עלינו באיזשהו רדאר שלהם וכי הפיצו את זה להרבה, אבל כן, ברגע שאתה עולה מאיזשהו פרופיל מסוים, אז גם מטרגטים אותך, דרך אגב, כמעט גם מיימקאסט מותקפים בהתקפות התחזות בכמויות מטרפות.
ברור, חברות סקיורטי התקפו אותם, זה הכי יוקרתי.
כן.
אז מה, אוקיי, אז מה אחרי מיימקאסט, מה אתה מתכנן?
עוד לא מתכנן, כרגע שמה מגדלים את העסק.
כמה עובדים יש בסגסק היום או במיימקאסט, סגסק בי מיימקאסט?
זה מורכב, כי יש את ארגון ה-R&D והפרודקט שהיו לפני זה, ויש המון המון מעטפות, אנשי מחירות, אנשי שיווק שעובדים מסביב לדבר הזה. אז יש עשרות רבות, אולי אפילו מאות של אנשים שחגים סביב הדבר הזה, בתור אחד המוצרים. ישירות עובדים על הדבר הזה, סדר גודל של בין 20-30 איש.
אני הייתי במשרדים, אני חושב, אני לא יודע אם טעית בהם, במשרדים שם
בחדשים. עשינו את העברה בזמן הקורונה, ועוד לא נכנסנו להם.
אז כן, אז הייתי במשרדים, הם כאילו ריקים לגמרי, כלומר, אנשים שם לא חיים, והכל מוכן, ודיברתי עם בוריס, שהוא המנכ״ל הישראלי של מיימקאסט, אמרו לי, כן, זה המקום של סגה, זה כמו עוד לא היו פה, אבל...
אני מדבר על משרדי מיימקאסט בישראל.
כן, כן, משרדי
מיימקאסט. שזה המשרד החדש שלכם, שעוד לא עברתם אליו.
באפריל סיימנו את החוזה שהיה לנו ב-WeWork, והעברנו את הדברים, ואנחנו בבית בעצם, לא נכנסנו לפרוק את הארגזים.
עדיין הייתם בזרם שם, בדרום תל אביב?
לא, היינו בתואה.
עלית
בה. גדלנו, החברה גדלה, צריך להיות אפסקייל.
טוב, אביב, נגמר לנו הזמן, לא ראיתי את אלעד, כמה זמן לא ראיתי לך, שנה, שנתיים?
משהו כזה.
יאללה, בוא נעשה את זה עוד פעם.
יאללה, קדימה, מתי שתרצה.
בכיף.
אלעד שולמן, תודה רבה. ועד כאן 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מכירים, בכלכליסט, בספוטיפיי.
אם אתה אהבת את הפרק הזה, אני ממליץ לך להאזין לפרק שהוא נורא נורא פופולרי עם עידו סוסן.
עלה לו בזמן.
עלה לפני כמה שבועות.
עם מלא טוקבקים חיוביים.
ממש, אז כדאי להאזין.
ולא נסיים בלי להגיד תודה לנותן את החסות שלנו, אינטל איגנייט, שמסיימת בימים אלו את המחזור השני המצוין שלה, ומתחילה גיוס חדש למחזור השלישי. אם אתם יזמים של סטארט-אפ בשלבי הצמיחה, ומעניינים לעבוד עם ענקית הטכנולוגיה אינטל, שרכשה את מובילאי והבנלאפס ומוביט, בליווי צמוד של צוות מדהים, מיומן ומחובר לתעשייה, אתם יכולים לפנות אליהם בכתובת ignite@intel.com, ignite@intel.com. מציע לכם להסתכל על רשימת הבוגרים באמת משובחת שלהם, לפנות אליהם ישירות, לשאול אותם איזה ערך הם קיבלו בתוכנית. אנחנו ממליצים, ועד כאן הפרק הזה.
יאללה ביי.